מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בכל חי. בוקר טוב ינקלה פרידמן.
שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים. מה אני, מה שלומך?
שבוע נוסף, ברוך השם, איך אתה?
שבוע נוסף, קשה, אבל ברוך השם, אני חושב שלאט לאט יוצאים מהאלם, כולם, כל עם ישראל, וגם הצבא וראשי מערכת הביטחון.
יצאו כבר מהאלם, אתה חושב?
כן.
איפה זה מתבטא?
אני מרגיש שבאיזשהו מקום מתכננים מתקפה משולבת, אתה יודע, כולם לחוצים, מתי נכנסים? כל אחד כבר נהיה איש צבא, כל אחד נהיה מבין הכי גדול ואיש מודיעין, כאילו כל אחד יודע את כל האיומים, ואז כל אחד יש לו דעה, היום נכנסים לעזה, מחר נכנסים לעזה, אתמול, חבר'ה.
עוד רגע נדבר על עזה, מה לפנינו בשעתיים שלפנינו?
יהיה מעניין, איתנו, קודם כל יתחיל איתה, אתה יודע מה, לא נעשה ספוילרים, אבל יהיו פה גם שרים, גם חברי כנסת, אותם נשאלת שאלות הקשות.
איזה שאלות קשות? מה הם יכולים לענות? מה הם עשו? אתה חושב שהם נערכו כראוי? עזוב, באופן כללי עכשיו.
בדיעבד?
כן, בדיעבד.
בדיעבד ברור שלא, כולם יודעים שהיה מחדל.
מה המחיר?
מה המחיר?
מעבר לטרגדיה הלאומית המטורפת שלנו.
את המחיר אני רואה יום יום במחנה
שורה. לא, מה המחיר שהם ישלמו? זה מה שאנחנו שילמנו.
אז אוקיי, מה קרה? כבר עכשיו אנחנו כאלה שהיום צריכים לערוף ראשים? חכו.
אנחנו צריכים ללמוד מהטעות.
לאט לאט.
ללמוד מהטעות?
אין זמן. אין זמן כרגע לשבת וללמוד טעויות. כרגע תעבוד במלחמה.
אז בוא נדבר על זה עוד רגע. בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אופי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, באולפן איתי גדסי וינקלה פרידמן.
אני חייב להגיד לך בסוגריים שאתה יודע...
הבמה שלך.
אני של שתינו פה ביחד לטובת עם ישראל ולספר להם מה חדש. אני חייב להגיד לך במילה אישית כזאת, אתה יודע, לא חשבתי אי פעם שאני פתאום אלבש עוד פעם מדהים, אחרי שלפני 5 שנים כבר אמרתי ביי. לא חשבתי, וזה לא הכי כיף להסתובב פה עכשיו, פה בבני ברק, איפה שאנחנו קרים, ללכת על מדהים. בכל זאת אנחנו בני תורה, בני ישיבות. לא שאני הפוך, אני רואה בזה דבר מאוד חשוב ונצרח, במיוחד מי שפחות לומד, אבל אתה יודע, פגש אותי אתמול איזה יהודי, וראה אותי פה עם המדים, והוא אומר לי, אתה רואה מה זה צהל, אל תחשוב, זה לא צבא הגנה לישראל, אולי זה גם, אבל זה צבא השם לנצח. אז אני זורם.
כן.
הייתי שמח, אני אבל כל עוד, אני רק אומר, אני רוצה לסכם את זה, כשלא תראה אותי עם מדים, אז סימן טוב. כי אני מגיע רק לתפקיד אחד. אתה יודע מה הוא?
זהוי חללים.
כן, אז אני מקווה בעזרת השם.
זה דבר אחד, ומהצד השני, אתמול הייתי בתל אביב לצורך עבודתי בלילה, ואחד הדברים שבלטו באזור נמל תל אביב שם, רידינג, והדבר שבלט מאוד זה שבשעה בערך 9 בלילה היו שם רק חרדים. ואני חושב שכרגע בעת הזאת של מלחמה, אני אומר את זה בכוונה אצלנו כאן בבית, ברדיו חרדי ולא במקומות אחרים, כדי שאנשים שמאזינים לנו יבינו את ה... את החילול השם בעיניי שזה עושה, ואת המשמעות, אי אפשר להסתובב בשעה כזאת בחוץ. בשעה כזאת ברחוב ללכת את טייל בים, בוא. עם כל הכבוד.
מה אם נשמרתם בינינו?
לא מצד נשמרתם. מצד אנשים פה שיקלו את זה, אנשים פה נלחמים באמצע מלחמה, ואתה הולך לחוף הים, וזה, אתה יודע, אנשים באים ואומרים, חבר'ה, אתם לא קשורים לפה, מה אתם לא...
אני אציג קצת שני, אולי אנשים אומרים, שמה, אנחנו תקועים כל היום בבית, כלואים פה כבר משמחת תורה.
תטייל בבני הברק.
רוצים לנשום, איפה תטייל בבני הברק? איפה ברבי עקיבא? מה תטייל? רוצה לנשום הים של אבא של מישהו?
סלח לי שאני
הים שלי כמו שהוא שלך.
אז תחנק בבית, סליחה שאני אומר את זה.
לא רוצה, למה? רוצה לנשום אוויר קצת.
אני אגיד לך למה, קודם כל, כל גדולי ישראל, מהרב שח והלאה אמרו, אני אסביר לך למה, יש פה, הטענה היא מאוד פשוטה. אם אתה מאמין שהתורה מגינה ומצילה, שב תלמד תורה, ואל תטייל בחוץ. ואם אתה לא מאמין שהתורה מגינה, אלא צהל מגן, לך לצהל. זה הכל, ראיתי שהיו כמה אנשים שהלכו לצהל, חרדים.
נכון.
יפה, שהלכו לצהל, הם לא מאמינים שהתורה אלף למטה, אלף צריכים ללמוד.
לא שהם לא מאמינים, לא כל אחד יכול.
חלש,
לא כל אחד יכול. למה? אני חושב שלא כל אחד יכול.
אוקיי, או מסיבות אחרות. בסדר, לא משנה, יש גם אנשים מסיבות אחרות. אני מדבר ברעיון.
כן.
אנחנו שמאמינים שהתורה מגינה, צריכים לשבת ולחזק את כוח התורה. וגם דרך אגב, הזמן של המתקפה היה לפי דעתי אחר כך, זה היה ממש בזמן שהכי פחות למדו, זה ודאי. כי הרי כל אלה שלמדים תורה רקדו בלילה, וקמו לנו לרקוד בבוקר. מי למד תורה באותו זמן של המתקפה? בשש בבוקר בשמחת תורה. בודדים. תחשוב על זה.
יש בזה משהו.
ולכן אני אומר, אנחנו צריכים, אני אומר את זה על עצמי גם, עלינו. אני שאני מסתובב בשחור לבן, ככה כחרדי, אני מייצג את הציבור החרדי, מה לעשות? שאני מסתובב במקומות כאלה. אנשים מסתכלים עליי, רוצים לאכול אותי מהעיניים שלהם. וזהו, אז זה היה בנושא הזה.
אוקיי, מפה לשם, אבל כל הנושאים האלה מביאים אותנו לשאלת השאלות שכולם שואלים, וכל היום איפה שאני הולך, נכנסים לעזה או לא נכנסים לעזה, ומתי?
אז הנה יש לנו את פרשננו הצבאי, שהוא ידיו רב לו בנושאים הללו, וננסה להבין יחד איתו, קודם כל, מה קרה הלילה ברצועת עזה?
אז בוקר טוב לקובי פינקלר.
בוקר טוב לשניכם.
מה שלומך?
שלומי ברמה אישית בסדר, ברמה לאומית, כמו עם ישראל, ומייחל לטוב, ובטוח בטוב, ותשמע, כל ברמה נשמע, נהי ביחיד דבורים, אבל הסוף הוא שלוש המילים האחרונות על רחל, שיום תירתה היום, ושבו בנים לגבולם.
או,
אז
הנה.
אז בסופו של דבר יהיה, ובעזרת השם, אנחנו יהיה בסדר.
טוב, תגיד לי, לפני שתספר למאזינים שלנו מה צהל עשה הלילה, כי אם אני מבין נכון, הייתה איזו כניסה נקודתית, מעניין אותי אותנו, קודם כל דעתך האישית. אתה חושב שצהל כבר צריך להיכנס לעזה? לא צריך?
צהל פועל בשיקולים הנכונים שלו. תשמע, יש דברים שאני חייב לסמוך עליהם. כולנו חייבים לסמוך עליהם, זה הצבא היחידי שיש לנו. אין לנו מקום אחר ואין לנו אזור אחר ואין לנו ארץ אחרת. אז תשמע, כשאתה מסתכל על כל התמונה כולה, אתה מבין למה צריך כל דבר לעשות בעיתו ובזמנו. ובצורה ובתנאים הנוחים שלו. אני לא, זה לא סתם מילים. כשאתה שומע אתמול את הרמטכ"ל, כשאתה שומע אתמול את דובר צה"ל, ואתה שומע בפסגה בראש הפירמידה את נתניהו, שמדבר יש שיקולים גם אסטרטגיים. חלק מהסיפור הזה הוא סיפור אסטרטגי. זה לא פעולה רגילה שהיינו רגילים עליה. זה לא אחד מה-18 סבבים, תשמעו את המספרים, 18 סבבים ב-20 השנים האחרונות. כלומר, אנחנו בפרק זמן פחות...
ממוצע של קצת יותר משנה.
נכון, ולכן זה סיפור אחר לחלוטין, שלוקח הרבה מאוד זמן, גם אם יהיה פעולה קרקעית גם עכשיו, היא לאורך הרבה מאוד זמן. לכן הפשיטות הללו הם חלק מדוגמה של תימון קרקעי, זה לא צריך להיות תימון של כל ה-20 אלף לוחמים, או 50 אלף לוחמים, או 5,000 לוחמים. חלק מהפעולות.
שאתה אומר תמרון, שאתה אומר תמרון, אז במילים, אם אני שומע טוב, התמרון אומר נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, לא נכנסים על מנת להיכנס ולכבוש נגיד.
לא לכבוש, חלק מהפעולה, לכן היא מחולקת לכמה וכמה שלבים. בחלק הראשון זה פעולות מאוד מסיביות, מאוד אגרסיביות, ראינו גם את עליית המדרגה אתמול של חיל האוויר, עם הקריסה של המבנים, ואחר כך קריסת הכביש, וכל עזה התחתית. אסבר לך את האוזן, במשפט, בעזה יש היום 40 אלף מחבלים, 30 אלף פחות או יותר של החמאס, עוד 10,000 של הג'יהאד, אולי 32 ו-8,000, זה המספרים.
כולם יושבים שם בעיר תחתית.
ויש שם, הנה, בדיוק העיר התחתית שדיברתי עליה עכשיו, היא אלפי מנהרות, אלפי מנהרות. זאת אומרת, לא כל מנהרה היא ברוחב 2, 3, 5 קילומטרים, יש גם מנהרות של 10 מטרים. שמחברות בין נקודת מודיעין כזאת
קובי,
ואחרת.
קובי, מה תקפו כן. בעצם עד היום, אם כרגע אנחנו ממשיכים לתקוף ועולים מדרגות? אז כאילו, מה תקפו לפני שבועיים, לפני
כל חודשיים? כל יום אומרים שזו תקיפה שלא הייתה מעולם. אתה יודע, אני קורא כותרות כן. ואני נהנה קצת, אבל בסוף מסתבר, אולי זה רק כותרות.
תשמע, היו כמה שלבים. בראש ובראשונה, קודם כל, היה צריך לשטח את אותם מבנים גדולים, אותם עניינים, אותם מפקדות, אותם נקודות מודיעין, אותם דירות מסתור. חלק העילי, לאחר מכן עברו לאותם פירים, לאותם מנהרות, עם חימושים הרבה יותר מדויקים, עם חימושים הרבה יותר משוכללים, גם חימושים הרבה יותר יקרים. זה היה השלב השני. במקביל, כמובן, כל הזמן היה צייד אחרי בחירים בחמאס. כמו שראינו אתמול את אותו ארכי מחבל שלפני 25 שנה כבר רצח יהודים בגוש קטיף. זאת הנקודה השנייה הייתה. השלב השלישי היה לפגוע במרחבים, כמו אתמול, מה שהיה. ולכן כן. הפיצוצים הם הרבה יותר משמעותיים. זאת באשר לתשובה לשאלותיכם.
מה יעדי המבצע כפי שהוגדרו לצהל על ידי הדרג המדיני, או שבשלב הזה עדיין אין יעדים? לא, מעבר למנוע שיגורים או לסכל איזה מחבל, אני מדבר על יעדים רחבים, אסטרטגיים.
יעדים רחבים הם ברורים, מוגדרים כברורים, אבל יש לנו כאן שתי נקודות שלא תמיד הם נפגשות אחת עם השנייה.
אתמול הראשונה אמר נתניהו במסיבת העיתונאים, בניגוד לפעם הקודמת שהוא אמר שרק מיטוט החמאס, כן? השבת בני הערובה, הוא הציב נכון. את זה כיעד ראשוני, כלומר, אני מבין מזה שהוא לא התייאש גם מהאופציה הצבאית, ואנחנו רואים שכוחות מיוחדים פועלים על הקרקע, לפי דיווחים אמריקאים, גם כוחות אמריקאים פועלים, ואני לא יודע אם אפשרי בכלל, כן, סתם אני מנסה לדמיין סיטואציה של להביא 200, או אפילו חלקם, אפילו 100, זה נראה לי, אבל יכול להיות שמאתרים מודיעין, אולי דברים נוספים, אבל זה אומר שגם מעסקת שבועים אנחנו נמצאים פה, אתה יודע, לא רק בכוח הצבאי של צהל.
אתה צודק בשאלה שלך, לכן התחלתי ולומרתי, שני ישרים הולכים במקביל, שני דברים ישרים, אחד זה למוטט את השלטון הצבאי והמדיני של החמאס, את המדיני יותר קל, את הצבאי זה יותר קשה, כשיש שם כמות אדירה גם של מחבלים וגם של חומרי נפץ לסוגיהם השונים, ובמקביל גם לעשות את סוגיית החטופים. אין ספק, צריך לקחת לתעדף אחד מול השני. קשה מאוד יהיה לעשות את שתי הפעולות הללו אחד מול השנייה, אבל ברור שמדינת ישראל, המחויבות הראשונה של מדינת ישראל, היא להחזיר את החטופים.
תגיד לי רגע, אני...
לא תוכל לשמוע ממני, כי אף אחד, כולל ראש הממשלה, לא תקבלנו את תשובה חד ערכית בדיוק שמחר בבוקר עושים את זה. לכן הפרק זמן, כשגנץ אומר אתמול, הייתי שלשום בקיבוץ המעלה החמישה, במלון יערים, הם מפונים מנתיב העשרה וזיקים. אומר להם שלשום, גנץ, בצורה ברורה, תתכוננו למצב שבו רק עוד שנה תחזרו הביתה, חצי שנה תהיו במלון, ותחפשו לעצמכם אמצעים חלופיים, אנחנו נממן. ואמרתי, המלצתי להם, מתחיל לחפש להם דירות גם עוד אחרי.
רגע, אז בדיוק בנקודה הזאת, זה כולל גם את מפוני הצפון עכשיו, את כל המפונים בקריית שמונה, זה אותו דין יש להם?
לא, לא אותו דין יש להם, בגלל שביישובי עוטף עזה, עוטף ישראל, היישובים הרוסים. ברוב הבתים מפריחים, שרופים, הרוסים. זה פיזית לשקם אותם. מעבר לכך, זה גם הטראומה הזאת. תתחיל לבנות מחדש. הם לא יכולים לבוא למצב שמולם, שוב, מתנוסס מגדל של חמאס.
תושב קריית שמונה, תושב קריית שמונה, כמה זמן אתה חושב מעריך יהיה מחוץ לבית?
חצי שנה. נעים לומר, תשמע, אני לא בגלל שאני רוצה להפיח פה תקוות שם.
אני מקווה שאתה טועה, אני אגיד לך את האמת, זה אומר שאנחנו נהיה בחצי שנה רצופה של לחימה.
לא חצי שנה, לא, שוב, לא, תשמע, אני אמרתי אתמול, אני רוצה להגיד לך, השאלה שלך היא נכונה וטובה, חצי שנה זה פרק הזמן הכולל. בפרק הזמן הכולל הזה ישנם עליות ומורדות, כמו בהתברות. אם אתה נוסע היום, נסעת היום לעבודה? הגעת היום לעבודה, לא יודע, בשנייה הזאת אתה אישית משדר. כשאני נוסע יום יום לדרום או לצפון, אתה רואה את הפקקים בדרכים, אתה רואה את בתי הספר לומדים, כנס עכשיו לחיידרים בבני ברק ותראה אותם מלאים. כנס עכשיו לבתי הספר ברמת גן, ברענן או בהרצליה או בנתניה או בחיפה, אתה רואה אותם לומדים, כן. 70%, 80%. זאת אומרת, החיים ימשיכו לחיות. ולצד זה אנחנו נצטרך לפעול. מה שעניתי לך לגבי אותם מפונים מיישובי קו העימות, בעיקר בדרום, ברור שבצפון זה נורא מצב אחרת.
קובי,
תודה רבה קובי פינקלפר שנינו. תודה רבה לך.
אנחנו חייבים לגבול המיה, אני לא רוצה להיות פסימי, אבל אנחנו פשוט רוצה לשקף למאזינים מה שאנחנו מצפים
שיהיה. אני דרך אגב לא חולק עליך, לכן אנחנו זורמים בעניין הזה. תודה רבה לך קובי.
תודה, בוקר טוב.
הציבור נקרא לקרוא שערי שמיים ולהתפלל לרפואתו של מרן ראש הישיבה רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבי ברוך מרדכי בן הינדה מלכה לרפואה שלמה, כרגע למיטב הבנתי הוא עובר איזשהו אירוע רפואי, הוא מאושפז גם תקופה ארוכה, אז הציבור נקרא להתפלל ממש עכשיו, ואנחנו נעדכן כמובן.
ובוא נגיד בוקר טוב לשר אופיר אקוניס.
שלום לכם, בוקר טוב.
שר המדע, חדשנות והטכנולוגיה.
שלום
וברכה. תגיד רגע, באמת כזה, אתה מסכים עם טובי הפרשנים שצופים לנו מינימום חצי שנה לחימה?
אני לא יודע, אני אינני פרשן, אני יודע מה קורה כרגע. לצפות פני עתיד זה דבר שהוא בלתי אפשרי בכל מציאות. אפשר להעריך, אפשר לקוות. הדברים החשובים ביותר כרגע מבחינתי הם שלושה, ואני אומר אותם. הדבר הראשון, כפי שכל אזרחי ישראל מעוניינים, זה מיטוט מוחלט של חמאס ברצועת עזה. הדבר הזה שהשתלט על הרצועה ב-2007, אחרי שפעל שם פחות או יותר סוף שנות ה-80, כמעט בהם מפריע, צריך להיפסק. רק כך יחזרו כל התושבים לקיבוצים, למושבים, לסדרות. אגב, יצאו גם מנתיבות ומאשקלון ומאופקים, ולחוף
אשקלון. השר אקוניס, אני לא יודע איך עושים את זה מבחינה מעשית.
מיטוט החמאס.
כן, זה אמירה כללית. שמענו אותה מנתניהו בהתחלה. ברגע שכל... רגע, עוד מילה להשלים את השאלה ברשותך. ברגע שכל אימא וכל מערכת החינוך בעזה מחנכת את הילדים בצורה הזאת, שכמו אותו מחבל נתעב וערור, שהתקשר להורים שלו ואמר לו, במו ידיי רצחתי 10 יהודים והדם שלהם על הידיים שלי, והם בוכים מאושר ומברכים אותו, לא יעזור גם אם תחסל את כל ה-30,000 חמאסניקים עכשיו. זה משהו שצריך פה שינוי מבני.
אני אשיב על זה, אבל רק עוד לא סיימתי את שני הילדים הנוספים. כמובן, החזרת החטופים, החטופות והחטופים, אני מדבר גם עם קרובי משפחה שלהם, עם אחים שלהם, אחיות, עם הורים, זה קורה הלב, זה פשוט מצמרר. אני יושב פשוט מצומרר ועצוב, אני חייב להגיד לכם ביושר. הדבר הזה הוא בוודאי יעד חשוב. הדבר השלישי הוא עיצוב הכלכלה והבטחת החיים של אזרחי ישראל תוך כדי המערכה. בסופו של דבר, ואני שמעתי את הסיפה של השיחה הקודמת, אני לא יודע מי זה הדובר, אבל הדברים נכונים.
קובי פינקלר, פרשננו הצבאי.
כן, אז קובי אומר בצדק, עובדתית, שמאות אלפים היום אינם נמצאים בביתם. זה דבר שמדינה לא יכולה להרשות לעצמה לאורך זמן. יכולה להרשות לעצמה לתקופות זמן מוגבלות. הוא העריך תקופה מסוימת, כפי שאמרת, טובי הפרשנים, לא יודע לומר לך, אבל בוודאי זה יכול לקחת זמן. מדוע? זה נובע מהסעיף הראשון. מהעניין הראשון שדיברנו בו, שזה אורך המערכה. המלחמה הזאת איננה מוגבלת. זוכר, בעבר היו אומרים, יוצאים למבצע של 48 שעות, 72 שעות. היינו בהיסטוריה בישראל בדברים הללו. גם הם לא בדיוק קרו כך, אבל הם בוודאי לא נמשכו בזמנים שבו ננקבו. ולכן אין לקבוע זמנים, יש לקבוע יעדים. והיעד הוא, ועל כך אתה חלקת, וכאן אני מתחבר, אני לא יודע מי מכם שאל, ינקלה או איתי, אבל בוודאי שניכם תמימי דעים. אני בכלל לא משתמש בביטוי, זאת אומרת, בוודאי חמאס הוא אייסיס מהשלטון המוכר לנו מלחמת העולם השנייה של הנאציזם. מדובר על בני שטן. אתה שמעת את השיחה. מדובר על שטנים.
אז למה, לא, למה
אז,
לא,
אז,
לא?
אז מה, אז אני רק טועה, המילים יפות. מה עושים בשביל זה? איך?
לא, מה עושים זה שאלה, זו שאלה שכבר אני לא בטוח שאפשר זה, אבל למה לא מוטטתם את חמאס עד היום? זה כאילו, הופתעתם?
מה זאת אומרת למה לא עושים? אנחנו כעת במלחמה. אנחנו הכרזנו מלחמה על כל המשתמע. הדבר הזה לא הוכרז בישראל עשרות שנים. להכרזה על מלחמה. אני לא מדבר על מבצעים מוגבלים. שככל הנראה, ולזה שאלתכם, במהלך כל השנים, מאז הקסם הראשון על סדרות, אתם יודעים מתי הוא היה, כן? בחודש, נדמה לי, או במרץ או באפריל, אני לא רוצה להיות... זה נהיה מאוד מדויק, או בוא נאמר כך, קרוב מאוד, מרץ או אפריל 2001, פעם ראשונה נורא קסם מרצועת עזה אל העיר שדרות, ומאז עברו כל השנים הללו.
ומאז התגובה הייתה במשך עשור לפנק אותם ממזוודות כסף מקטר, שהיום היא המתווכת. ואני שואל, אתם למעלה מ-10 שנים בשלטון, הופתעתם פתאום שאתם מגלים את חמאס הזה?
לא, קודם כל באופן אישי לא. הרי מדוע שואלים אותי אורחי במשרד, למה הספר טבח תרפה, טבח חברון, על שולחנך, לצד ספרים אחרים ומקצועיים ואחרים מן ההיסטוריה הציונית? מדוע? אני עונה להם, משום שאם ביכולתם של האויבים הערבים לעשות זאת, שוב הם יעשו זאת. ולדאבון הלב, אני אומר לשניכם, כיוון שאני בא מן התפיסה הזאת, שאמרה שנים ארוכות, שהדברים עלולים לחזור אם תהיה היכולת, ולדאבון ליבנו, בצער, ביגון ובהרכנת ראש, הייתה להם היכולת, בשבעה באוקטובר, שבא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר.
כן, זה, וברור גם כרגע שגם אויבינו האחרים מזהים חולשה, כרגע, מחיזבאללה ועד איראן וכו', ולכן אתה יודע, זה מעלה את החשש יותר, בצורה יותר רצינית, להבין לקראת מה אנחנו הולכים. נכון לרגע זה עוד לא... כן.
כן, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. כל העולם מסתכל עלינו כעת. מדובר בעצם על, 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 על ציר הרשע שמובל על ידי איראן, שכמובן מעורבת לחלוטין בטבח הנוראי הזה. היא כמובן הקימה את הצבא בדרום בלבנון בעצם, ששמו שמו הוא חיזבאללה, אבל בעצם זאת יחידה, יחידות איראניות מחומשות, מאומנות, שמחכות בכל רגע לעשות את אותם דברים וגרועים יותר בגבול הצפון, וכאן אנחנו מוכנים, כפי ששמתם לב בוודאי, הפעילות בצפון היא שאפשר לשבח כאן, אפשר, עשוי, כן, את כוחותינו על פעילות מהירה מאוד, נקודתית מאוד, נעילה מאוד בגבול הצפון, ואני אומר לכם ביושר, אחרים, כולם, גם אתם יושבים עכשיו עדיין באולפן שהוא סמוך יחסית לשומרון וליהודה, כן, לקווי 4 ביוני של המפורסמים הידועים לשמצה, יחסית אני אומר, כן, במרחק של 15-16 קילומטר, גם אם אתם יושבים במרכז הארץ. ולכן אני אומר, כל מי שביכולתו מבחינת האויב לעשות מעשים כאלה, עלול, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, ואנחנו מוכנים לזה, גם בגזרה הצפונית לשאלתכם, וגם בגזרות אחרות.
אתה באמת חושב שאנחנו מוכנים אחרי האלם מה שקרה פה? הציבור, אם אתה עושה סקר בציבור היום, אתה סומך או לא סומך, אתה יודע, האחוזים הם אי שם למטה.
תראו, קודם כל, אף פעם לא להתווכח עם רגשות של ציבור ועם רצונו של ציבור. זה דבר, אני מבין את הכעס, אגב, הכעס מובן, האכזבה מובנת, הכל מובן. אין בכלל, אני לא מהמתווכחים על רגשות, כי זה דבר שפשוט אי אפשר להתווכח איתו. ולכן אני אומר, כדאי לסמוך, זה לא בכדי אמרתי.
זה לא רק על רגשות, כי את התוצאה ראינו ב-7 באוקטובר, אבל אנחנו מקווים שקדימה, שקדימה אנחנו מאוד מוכנים, אתה יודע, במוכנות מאוד גבוהה בגבול הצפון.
שאלה מצוינת, אתה הרי רואה, אתם מדווחים, גם קובי מדווח, גם אחרים שאתם מעלים במהלך היום על ההתרחשויות בצפון. אז אתה רואה, כלומר הציבור רואה שהצפון כרגע איננו במצב שהיה בו הדרום ב-7 באוקטובר.
חד משמעי.
וזה דבר שהוא חשוב. אני מציע, באמת, באהבה, בידידות, בהערכה, לכל אחד שמפקפק עכשיו מהמאזינים במוכנות שלנו, לא לפקפק בה, לא לפקפק בה, להבין שאנחנו, בוא, כולם הבינו שמה שהיה בשבעה באוקטובר הוא דבר שהוא לא יכול להיות בגזרות אחרות, ולכן המוכנות שלנו היא הרבה יותר גבוהה, וזה כולל הכל.
תגיד במילה, מה אתה חושב על זה של לפיד לא נכנס איתכם לקואליציה בזמן כזה?
אני חושב שזו טעות, ואני חושב שגם לפיד וגם ליברמן, ואמרתי את הדברים ערב הקמתה של ממשלת החירום, היו צריכים בעת הזאת להיכנס. אני לא מבין את הסמנטיקות, את הוויכוחים, את האולטימטומים, ואני אומר לכם בהמשך לזה עוד דבר. בישראל קורה עכשיו דבר, לצערי, בצל הטרגדיה. הציבור רואה את ההתגייסות, הציבור הכללי של הציבור החרדי. אני לא מדבר רק על כוחות זקה, איחוד הצלה, ההתנדבויות במדע, הפרמדיקים של הציבור החרדי. גם התמונות שבו צעירים חרדים צובעים על בסיס הקליטה והמיון בתל השומר, אלה תמונות שאני לא מכיר אחד שלא התרגש מהם. ולכן גם אגב שיח ציבורי, בואו נדבר קצת עליו, ואולי בזה נסיים ברוח קצת אופטימית. בוודאי שבשוליים יהיו קצוות. שיח הקצוות השתלט על ישראל, אגב כשהוא השתלט על כמעט כל העולם המערבי בעשור האחרון. אפשר לחקור את זה. אנחנו גם בשיח הציבורי, אוי לנו, לכולנו, גם עליי, גם, למרות שאני עוד מהדוברים המתונים, לא המתלהמים, כן, בכל דבר ועניין, בכל ויכוח, כן. בעד לקיים את הוויכוח, אבל במתינות וביסודיות, גם השיח הציבורי בישראל, כלפי אוכלוסיות שונות, או אוכלוסיות כאלה ואחרות, לא יחזור להיות. אנחנו עם אחד, כן. עם גורל אחד, עם ארץ אחת, זה לא צריך להבין פה. אפשר לחלוק, אבל צריך לפעול ביחד למטרות העיקריות, ואת זאת היום עושה רוב גדול של הציבור בישראל.
הדברים ברורים.
השר אופיר אקוניס, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, ואני מצליח.
שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה. תודה.
תודה. אנחנו נמצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
חזרנו, בשורה לא כל כך טובה, אבל כבד בעולם התורה. לפני זמן קצר נפטר זקן חברי מועצת גדולי התורה, שריד לדור דעה, זקן ראשי הישיבות מרן, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת עטרת ישראל, בן 94 בפטירתו, וככל הנראה מסע הלוויה היום, כמובן שמיד
ברור שיהיה היום, אבל הוא פרטים. כמובן שמסע הלוויה יתואם עם גורמי הביטחון.
כמובן, כמובן, הכל יפה.
שאלה איזה גודל לוויה תהיה.
אנחנו נעסוק בזה מיד כשנקבל פרטים, ונוכל להרחיב
יותר. זה קרה ממש בדקות.
ממש עכשיו. ואנחנו...
במעבר חד, אבל גם נושאים מאוד כואבים. אנחנו מדברים על עזה ועל המלחמה וכו', ויש כל כך הרבה משפחות שלצערנו סובלות, ופשוט החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, ואלה כמובן שנפטר להם מישהו, או שתיים, ואלה שיש להם חטופים. אז,
אין יום ואין לילה.
לפני שנפנה לרעיון הבא, בואו נשמע רגע הקלטה.
חטופים, נשארו לנו שלושה חטופים, אופר בן 53, סער בת 16.5, וארז עוד שבוע בן 12. היו גם קרמלה ונויה, קרמלה בת 80, נויה בת 12, והודיעו לנו היום שהן כבר אינן.
וואי וואי, איזה מצמרר זה, אני לא יודע איך משפחה יכולה לקבל בבת אחת כזאת בשורה, אז בוא נדבר איתם. בוקר טוב ללי דן.
בוקר, כן.
בואי תגידי לנו, תספרי לנו קצת על המשפחה, מה אתם יודעים, מי הם.
ואיפה אתם עכשיו? איך אפשר לישון? כאילו, אני מניח שאי אפשר לישון, אפילו כמה ימים אחרי. איך בכלל? כן.
אי אפשר, נכון. ישנים כי הגוף מחבא את עצמו באיזשהו שלב, בשעות המאוד קטנות של הלילה. וכל הזמן דואגים, וכל הזמן חושבים, וכל הזמן חושבים על מי שנשאר, שחייבים להילחם בשבילו, ואין ממש זמן אפילו להתאבל על, על נויה וקרמלה,
מי הם היו? בואי תספרי שנייה על המשפחה הזאת. מי הם היו? מי זה אופר?
אופר זה אבא של שר, ויש לו, לאופר יש ארבעה ילדים, יש את גיא ורותם, הם לא היו רותם היה, אבל הוא ניצל, הוא החזיק את הידית של הממד בחדר שלו בקיבוץ. יש את גיא שהייתה בתל אביב, ויש את שר וארז 16 ו-12, היום 12, היום יום הולדת של ארז 12.
נו, והם שתי ילדים שנמצאים שחטופים עם האבא?
אנחנו רוצים להאמין שהם שלושתם חטופים יחד.
יש לכם, קיבלתם הודעה שהם חטופים או שהם
קיבלנו הודעה שהם חטופים, אבל גם טוב, אי אפשר לדעת כלום.
וואו, תגידי.
אנחנו מקווים מאוד שהם חטופים.
ומי זאת קרמלה שנפטרה, זיכרונה לברכה?
היא נרצחה,
השם ייקום דמה, צודקת, השם ייקום דמה של כולם. את האמא שלו?
הקרמלה, לא, זאת, היא הייתה חמותו, היא דודה שלי. קרמלה אישה בת 80, מדהימה, מקסימה, אוהבת אדם, והנכדה שלה, שהיא בדודה של ארז ושר, ילדה בת 12, אוטיסטית, מקסימה וטהורה, שלא עשתה דבר רע בחיים שלה, ואין ברוע. ילדה מדהימה. ואין, היא ישנה אצל סבתא שלה, אצל קרמלה. ביום שישי, אחרי ארוחת שישי. כל המשפחה הייתה יחד ונשארה לישון אצלה. וזהו. שמענו מהם פעם אחרונה ב-12 בצהריים בוואטסאפ, כשאנחנו מנסים להבין איך אפשר לעזור ואי אפשר לעזור, ואף אחד לא מגיע. 8 שעות אף אחד לא הגיע לקיבוץ שלהם. 8 שעות הם...
כן. וואו, איזה אסון זה.
ואני מבין שיש יום הולדת היום.
היום יום הולדת לארז, כן.
לארז. מה אני אגיד לך, אני מקווה שבעזרת השם, לא עד היום הולדת הבא, כבר בשבוע הבא תוכלו לחגוג לו פה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיום, היום הוא יחזור. הלוואי שכולם יחזרו, חייבים, חייבים כל הזמן ללחוץ, וכל הזמן להגיד שכולם צריכים לחזור. אסור לעשות שום דבר בעזה. עד שהם מחזירים את כולם, את כולם, את כולם. אחר כך, מבחינתי, שכל החמאס ימחה מעל פני האדמה, כל האנשים הסדיסטים המטורפים האלה, שעשו את הזוועות האלה,
חובה למחוק אותם.
אבל, את החמאס, את אלה שפגעו, אבל אסור לעשות שום דבר, כל עוד האנשים שלנו, הילדים שלנו, התינוקות שלנו, נמצאים שם. אסור, אסור. חייבים לזכור כל הזמן וחייבים להזכיר לכל האנשים בעולם ובארץ שאסור לעשות שום דבר ולא לפגוע באף, הנפש שלהם כבר פגועה, אבל לא לפגוע באף אחד להחזיר את כולם, קודם להחזיר את כולם.
הדברים ברורים.
תודה רבה לך, אנחנו מאוד משתתפים ומזדהים, ובעזרת השם שיהיה בשורות טובות בקרוב, אמן.
אמן, אמן.
תודה רבה. טוב, קשה.
נחזור
לידיעה שאיתה פתחנו עכשיו. מספר דקות. ואנחנו עוברים ואומרים שלום לבצלאל כאן, מנהל התוכניות שלנו, עם הבשורה מרה.
בשורות טובות, כן, בשורה מאוד קשה הבוקר הזה, לפני כמה דקות, ברוך דיין האמת, פטירתו של זקן ראשי הישיבות, מרן הגאון רבי חמותך אזרחי, חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת עטרת ישראל, הרבה מאוד שנים, שנפטר לפני דקות אחדות, בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, אחרי תקופה ארוכה שבה היה במצב קשה מאוד, אתמול היה שיפור, אבל לפני כחצי שעה החל לעבור החייה, וממש בדקות האחרונות ניצחו הרעלים את המצוקים, ונשבע ארון הקודש אחרי תקופה לא פשוטה ולא קלה בריאותית. אתם עוד איתי?
כן, כן, כמובן.
כן, טוב, אני חושב שאני אקח לכם קצת את השידור לכמה דקות, לדבר על הרבוך מותחה.